יאללה, ממריאים. אז טוב, אנחנו בעצם בשיעור השני של איך לגדל ילדים בריאים בגישת הבריאות הטבעית, בגישה של אלימה. אנחנו עושים את השיעורים האלה בעצם לקבל את ההבנה איך מגדלים ילדים לפי הבריאות הטבעית בראייה כוללת. אז התחלנו כבר בשיעור הראשון שבוע שעבר, מי שלא ראה אותו, אז יותר ממומלץ כמובן ללכת
חשוב
ולצפות
לראות
בו
אותו.
אחרי השיעור הזה, חשוב מאוד כי זה הבסיס. התחלנו פה מהבסיס, יאיר התחיל מהבסיס, נתן אותו, ועכשיו אנחנו ממשיכים. רק כמה נקודות קטנות לפני שאנחנו נתחיל, שאני רוצה לדבר עליהן. אחד, זה קודם כל חשוב שתבינו שאת בחירת השיעור הזה אתם בחרתם. זאת אומרת, אנחנו שאלנו אנשים איזה נושאים אתם רוצים שנדבר עליהם, וממש הרוב הקובע היה על גידול ילדים בבריאות טבעית, ולכן התחלנו את הסדרה הזאת עם יאיר. חשוב להגיד שאם יש נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, אם זה ברפואת הנפש, אם זה בריאות טבעית, כל נושא, תכתבו לנו, הצטברו לנו, נסיים נושא מסוים, אנחנו נתחיל נושא חדש. חשוב שהנושאים יהיו בשבילכם, לא מה שאנחנו רוצים לדבר, אלא מה שאתם רוצים לשמוע, ומה שיהיה לכם הכי מועיל. בסופו של דבר, המטרה המרכזית של הפרויקט הזה, זה באמת לקחת את כל הידע העצום הזה שיש למורים, לאנשים באלימה, ולהעביר אותו הלאה לציבור הרחב, שיהיה לתועלת, שיהיה לשימוש, שיעזור לנו לעשות לכולנו ביחד את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. אז זה לגבי בחירת נושא השיעור. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה לגבי שאלות ותשובות. אנחנו עושים את זה קצת עם קונספט שונה ממה שרגילים תמיד לגבי שיעורים, בדרך כלל שיש שיעור לייב, בסוף השיעור קצת שאלות פה ושם, ואז המרצה עונה. אנחנו עושים את זה בצורה שונה, וחשוב לנו שתשאלו שאלות. מה שאנחנו רוצים, אם יש לכם שאלות במהלך השידור, או גם אחרי השידור, מי שרואה את זה בשידור חוזר, תכתבו בתגובות את השאלות שלכם, ואנחנו בעזרת השם נדאג לענות לכל אחד את התשובה שם בתגובות, ככה זה יישאר שם, ואז זה יהיה לתועלת גם כן לאנשים בהמשך, או לכל האנשים שאחרי זה יוכלו להיכנס ולראות את השאלות והתשובות, וגם זה, נקווה שיהיה כמה שיותר לתועלת. בנוסף, השיעורים האלה, יש לנו קהל עצום, ואם יש משהו שלמדתי בכמה שנים שאני מנחה באלימה, זה שמגיעים לפה כל כך הרבה אנשים ונשים מיוחדים, שיש להם כל כך הרבה מה לתת, בטח בנושאים כאלה וגם בנושאים אחרים, כל אחד והייחודיות שלו. אז אם יש לכם תובנות מסוימות, הערות מסוימות שאתם רוצים להוסיף, תכתבו אותם בתגובות וכולנו נהנה מהם. ועכשיו אליך יאיר, מה שלומך?
מצוין. אני רק רוצה
איזה
להגיד
יופי.
משהו, אני לא רואה את זה כל כך, כי אנחנו אלימה ואתם הקהל בבית, יש רק אנחנו. אנחנו, כי אנחנו כולנו רוצים להתחזק עכשיו בחינוך, ובזכות, לא יודע מי שהציע את הרעיון הזה, אז כולנו מתחזקים, כולנו, אתה ואני, ומי
לגמרי.
שמצלם ומי שבבית, כולנו עכשיו בקטע של להתחזק בלחנך את הילדים שלנו כמו שצריך. ואני באמת רוצה על הדרך הזאת לחזור על מה שדיברנו בשיעור הקודם, ככה להדגים. אני מאוד מאוד נהניתי מהדברים שיצאו, הרגשתי את הפירות בבית שלי, כי פתאום אתה מתחבר פה למאמרים הפשוטים של חז"ל, החוכמה כל כך פשוטה הזאת. פתאום אתה רואה, וואלה, הדברים מתחילים לזוז, דברים שהיו תקועים, זזים. אז דיברנו בשיעור הקודם על שני עניינים, והם מאוד מאוד חשוב לחזור להם, כי הם הבסיס של השיעור הזה. השיעור היום יעסוק בגבולות. אבל לפני שיש גבולות, צריך עוד פעם לחזור לנקודה, על שתי הנקודות העיקריות שיצאו מהשיעור הקודם שלנו. קודם כל, אמונה. כן? אמונה. אני מאמין באדם שגר איתי, שחי איתי, בבן שלי, בחבר שלי, יש לי אמון בו. לא אמון, אל תאמין בעצמך על יום אותך, אני לא... אמונה זה רק יאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל יש לו אמון בו, אמון בנשמה שבו, אמון שבסופו של דבר יש לו רצון לטוב. כן, ואני לא רק שזה משהו שאני ככה בתוכי איפשהו אומר וממלמל את זה, אני אשכרה מנסה לחזק את זה בתוכי. אני רוצה את זה לספר שבוע, כן, ביום שני, הייתי לבד עם הילדים, וזה תמיד לבד עם הילדים, זה כל הדברים הבעייתיים מתלים ב... הייתי לבד עם הילדים, אמא לא הייתה בבית כל היום, כן, זה יכול להסתיים מאוד רע, הסיטואציות האלה, נכון? אז ככה זה התחיל, וכבר ראיתי איך זה מתחיל להגיע לכיוון הרע, הם לא מקשיבים לי, לא שמים עליי פס, אני מבקש מהם זה, איפה זה, איפה אוכל, איפה צרצוח השינה, איפה מקלחת, הכל בלגן, והם כל אחד בסרט שלו, לא סופרים אותי בכלל, כן? ידוע, נכון? באותו רגע חיזקתי את עצמי, לא הקפדן מלמד, הילד לא צריך להיות יסמן, אומר לה, דוד, מה עם זה? אין בעיה, עוד מעט, עוד מעט, כבר איזה 40 דקות עוד מעט, כן? הילד לא צריך להיות יסמן, התחזקתי, הנה, הוא לא יסמן, יופי, התחלה טובה, הבן שלך לא יסמן. ואז אמרתי, טוב, בוא נתחזק באמונה, ובאמת, ממש ישבתי עם עצמי ואמרתי, אני מאמין שהילדים שלי טובים, הילדים שלי רוצים לשמח את אבא שלהם, הילדים שלי רוצים לעשות דברים טובים, הם רוצים בסוף גם, הם רוצים ללכת עם דברים נכונים, אבל מה לעשות? יש להם רצונות בפני עצמם, יש להם כיוונים, יש להם חשקים, יש להם תאוות, לא יודע איפה הם אוחזים כרגע, אבל אני מחזק את עצמי בזה, וחיזקתי את עצמי בזה, ומה קרה? הם המשיכו להתנגד לי, כן? אבל בסוף הם הפסיקו, בסוף הם, לא, בסוף הם פשוט, מה שזה עשה באמת, זה הרגיע אותי, וברגע שזה הרגיע אותי, אמרתי, אוקיי, אני מאמין מעכשיו, מה אני רוצה? אני רוצה שהבית יהיה מסודר, אני רוצה שהם יקבלו הרגלים לסדר את הבלגן שהם עושים, אני רוצה שהם ילכו בנחת ללכת לישון, שאני יהיה לי זמן איכות איתם לפני שנה, פשוט התחלתי להגיד את הרצונות שלי, ואז ניגשתי אליהם רגוע, וברגע שאתה ניגש לילדים רגוע, הם כבר גם מתחילים לשתף איתך פעולה, זה לא קורה כמתי קסם, אבל הם באמת שיתפו איתי פעולה, ובסוף היה ערב מקסים, פשוט ערב מקסים, בזכות שתי העצות הפשוטות האלה, אמונה וניסוח הרצונות. אוקיי, ואז תרגוע, אני מנסה, לא אלך, לא אלך, אני את שלי עשיתי, מה לעשות? כן, ואני מוריד מעצמי את הלחץ האדור, יש לי יעדים עם הילד, לא, הילד זה לא איזה תוכנית שאתה צריך להגשים. אז זה אחד. אני רק רוצה לחזור לעניין של הרצונות עוד פעם, מה זה רצונות? יושבתי עם אשתי, אמרתי, יאללה, בוא ננסח, מה אנחנו רוצים? אז אשתי מאוד דייקה אותי, כשאתה מנסח רצון זה תמיד צריך להיות בלשון חיובית, לא שלילית, זה לא גבולות, זה רצונות. אז ניסחנו כמה רצונות, זה היה באמת דבר מדהים, לשבת ונסח מה אנחנו רוצים מבחינה בריאותית של הילדים. אז ניסחנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו בבית תמיד שפע של מזון טרי, ראוי למאכל, מהעונה, כן, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישתו מים טהורים, אנחנו רוצים שתהיה ארוחה אחת מסודרת ביום, שבה כולנו נוכל לשבת יחד ולאכול ביישוב דעת עם שולחן מסודר, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יכירו בעלי חיים וילמדו לגלות רגישות כלפיהם, אנחנו רוצים שתהיה אווירה טובה בבית סביב אכילה, וכולי וכולי, אפשר אלף רצונות כאלה לכתוב, פשוט לכתוב אותם, זה הרצונות. מה אנחנו רוצים שיהיה לנו בבית? כן, אני רוצה שבבוקר לילדים שלי יהיה פירות זמינים לאכילה. אני רוצה. אוקיי, זה לא אומר שזה חייב תמיד לקרות, וזה לא אומר שהם יבחרו בזה ולא במשהו אחר. אבל קודם כל, לפחות לנסח את הרצונות, אתה נרגע. הורה רגוע זה הורה שמישהו מוכן להקשיב לו בכלל. אוקיי? וזה הסיכום של מה שהיה פעם שעברה.
אז זה מדהים, מדהים, אני רק רוצה לגוע בנקודה הזאת שאמרת על אני רוצה, זאת אומרת, הניסוח, מה שאשתך אמרה שזה חייב להיות בחיובי, זאת אומרת, זה מה אני רוצה ולא מה אני לא רוצה, שזה הבדל עצום, זאת אומרת, כי אני זוכר בזמנו שלמדתי NLP, המורה שהיה לנו הגדיר את זה הוא אומר, המיינד שלנו, המוח, הוא מקבל רק את הדברים, הוא לא מאבד שלילה, הוא כמו גוגל. עכשיו תרשום בגוגל לא כלב, תקבל תמונה של כלב. תרשום לא פיל, תקבל תמונה של פיל.
יפה,
אז מדהים. אז אותו דבר בזה, תרשום, אני לא רוצה שהם יאכלו ממתקים, אני לא רוצה שהם ישתו קולה, אני לא רוצה שזה, זה מה שתקבל, כי זה מה שיושב שם. מצד שני, זה כאילו נראה הבדל קטן, אבל הוא הבדל עצום. זה מדהים. זה שתי דרכים שונות לגמרי, אז אני רוצה שיהיה להם פירות זמינים בבוקר, כבר כל התמונה משתנה, כן. התעולה שלך אחרת, הכל
גם,
אחרת.
גם אני את שלי עשיתי, שמתי פירות, זה שהם הלכו ולקחו קונפלקס, או זה לקחו פרוסת לחם ואכלו, אוקיי, אני את שלי עשיתי. אני לא יכול עד הסוף, כאילו, לדחוף לו תפוז לתוך הפה. אתה לא יודע שפותחים בבריאות טבעית הבוקר בפירות? אני מורה לבריאות טבעית. אתה מבייש אותי, כן. בקיצור, אנחנו צריכים להיות בדיוק ברצון החיובי, וזה כבר מסיים הרבה מהעבודה. עכשיו בוא נעבור לעניין של גבולות. כי בסוף צריך גבולות. כן, אם אנחנו מדברים...
רק מי שלא עשה את השיעורים של שבוע שעבר, את מה שיאיר אמר לעשות, את הפרקטיקה המעשית, זה לקחת דף ועט ולשבת עם בן בת הזוג ולכתוב מה אתם רוצים. ברגע שתנסחו את זה, כבר זה מסדר את העניינים. עכשיו אנחנו לשיעור של היום, כן. שזה בנושא גבולות.
אני אומר, אני רק מזכיר, מה אני רוצים חייב לבוא מתוך אמונה בילד. אני מאמין שלילד יש נשמה טובה שמכווינה אותו בעולם הזה. אוקיי. עכשיו גבולות. אז יש מאמר יפה בגיטין שאומר דבר נורא והיום. הוא אומר שלא יטיל אימה יתרה בתוך ביתו. ככה כתוב. כן, וכתוב שמי שמטיל אימה יתרה בתוך ביתו, הוא בא לידי שלוש עבירות, גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת. ככה כתוב בתלמוד הבבלי. אז מה זה אימה יתרה בתוך ביתו? בואו נדייק שנייה את לשון האמורה שאומר את זה. אימה יתרה לא יטיל בתוך ביתו, אבל אימה כן יטיל בתוך ביתו. כן? אפשר להטיל אימה, אולי אפילו צריך להטיל אימה בתוך הבית, אבל לא אימה יתרה בתוך הבית. כן, זה נשמע רע אימה. אבל מה זה אימה? אימה, אם נדבר על זה בפשטות, לא אימה יתרה, זה דין, זה גבול. הבית זה לא כאוס, הבית זה לא ג'ונגל. בבית יש אבא ויש אימא, יש אחים גדולים, יש אחים קטנים, יש היררכיה בבית. זה לא אנרכיה, יש היררכיה, ויש גבולות, ויש מי שקובע, ויש צורה מסוימת איך אנשים צריכים לדבר אחד לשני, ולא דומה איך שאח מדבר לאח, שאיך אח צריך לדבר לאבא. זה לא דומה. כלומר, בסוף בבית צריך להיות גבולות, צריך להיות גדרות, כמו אם אתם זוכרים את הגנן שלנו, אז הגנן צריך, אם הוא רוצה ארוגה לגדל כמו שצריך, הוא צריך לדעת לגדר אותה כמו שצריך, לדעת ארוגות עם גבולות נכונים בין שתיל לשתיל. הוא צריך לדעת לגזום, כן? Mm-hmm. לגזום את הצמח, זה אומנות שלמה לטובת הצמח בעצמו. כלומר, גבולות זה דבר מאוד 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 חשוב בתוך בית, כן? אבל לא... גבולות יתרים, כן? מה זה גבולות יתרים? גבולות יתרים זה אדם כבר לוקח, כאילו, אני החוק איתי, כן? החוק איתי, אני פה הפקיד שאמור להעביר את ההוראות וההנחיות למעלה לפקודים, הילדים, ואני רק ממלא הוראות, שנאמר אני רק ממלא הוראות, וממילא עם מילוי הוראות מגיעים לפשעים הכי איומים, הכי איומים שאפשר לבצע בעולם הזה, וגם בבית. כן, אנשים יכולים לבצע פשעים חמורים בבני ביתו, בזה שהם רק מילאו הוראות. אני רק, שמע, יש גבולות, ואני אוכף את הגבולות. אני אוכף את הגבולות. כן, וזה בדיוק מה שאומר, שמי שזה, זה האימה היתרה. כן, ואפשר להגיע לגילוי הוראות, שפיכות דמים וחילול שבת. אז השאלה באמת, מה היא אימה יתרה? מהו הגבול? של הצבת גבולות, אוקיי? אז דיברנו פעם שעברה, וזה היסוד של מה שאמרנו פעם שעברה, דיברנו על האמונה, כן? על האמונה בילד כיסוד החינוך. למעשה, ככל שאני יותר מאמין ואוהב בן אדם, ככה אני יכול להציב בו יותר גבולות, באופן שהם לא יחוו כגבולות יתרים. הבת שלי, הגדולה, הייתה פעם באיזה בית ספר, והיה לה שם כמה מורים, שתמיד אמרתי לאשתי שהם פשוט פספסו קריירה נפלאה בשבס, כן? בשירות בתי הסוהר. הם פשוט לא הבינו מה הקריירה האמיתית שלהם הייתה אמורה להיות. למה? כי הם נפלאים בעצמת גבולות. אבל כשאתה במערכת חינוכית, הגבולות חייבים להיות גבולות שהם לא גבולות של בית סוהר, כן? אתה לא מורה, הוא לא יסמניק, כן? מורה הוא לא סוהר, למרות שלצערי, כולנו חווינו כל מיני דמויות במרכאות כפולות חינוכיות, שחשבו שהחינוך שלהם זה להתנהג אלינו כסוהרים, וגם הורה קל וחומר הוא לא סוהר ולא יסמניק. מה מאפיין סוהר ויסמניק? שהוא לא אוהב אותך, הוא פשוט אומר לך עד כאן, אתה לא עובר את הכביש הזה, עוף לי מהעיניים, ואם אתה מתקרב אני נותן לך עלה, ואני לא מכיר אותך ואני לא שואל אותך, ואני לא נותן לך דין וחשבון ואני לא אוהב אותך גם. סתום את הפה. זה לא דמות חינוכית, זה דמות אפילו לא שיטורית, זה דמות של האמא של השיטור, כן? היינו רוצים גם שהשוטרים שלנו לא ייראו כך. כן, לצערנו יש איזו מגמה של להפוך אותם ליותר ויותר רסמניקים, פחות ופחות מישהו שמשרת אותנו. אבל זה כבר שיחה אחרת. בכל אופן, אז אותו עניין, כן, בסופו של דבר, גבולות ללא אהבה, זה האנטי הכי גדול של חינוך שיכול להיות. והמורים שהכי סננו בבית ספר, זה המורים מאוד מאוד קשוחים, שלא הרגשנו שאוהבים אותנו ומאמינים בנו, ועד רבה, הדמויות שהכי אהבנו, היו דמויות שאהבו אותנו, ולא היה לנו שום בעיה עם זה שהם היו קשוחים אלינו. ועד רבה, חווינו את הקשיחות הזאת, בכיף, אתה מגדל אותי עם הקשיחות הזאת. לכן, היסוד של גבולות נכונים, זה האמונה, והרוגע של מעניק הגבולות. כן, ותזכרו, ככל שאני יותר אוהב בן אדם, ככה אני יכול לשים לו גבולות יותר חזקים. אוקיי?
זה כביכול, יש פה הרבה דברים עם ניגודיות.
נכון,
אבל
זו האמת.
ביניהם. זה מצד אחד להאמין בילד, אבל מצד שני לשים גבולות.
אז רבנו אומר לנו גבול, גדר מאוד פשוטה. יש לו משפט מאוד מאוד חשוב לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, על כל כף של התעוררות, כערה של התחזקות. מה זה התעוררות? התעוררות זה גם מבחינת להעיר מישהו, אתה ישן, wake up, וגם מלשן להערה, כן? ביקורת. שמע, דודו, זוז קצת ימינה, זוז קצת שמאלה, המצלמה ככה, זה, תסדר את הקסקט לשם, כן? גם זה התעוררות. כל הדברים האלה זה התעוררות. ויש להתעוררות מקום בעולם. כן, התעוררות זה הגבולות, זה הדין, תהיה פה ולא פה, תעשה ככה ולא ככה, זה בסדר, זה לא בסדר, אתה פה, אתה שם, זה גבולות וזה התעוררות. אומר רבנו, על כל כף של התעוררות צריך כערה של התחזקות. אז הורה חייב לתת התעוררות לילד שלו, הוא חייב לשים להם גבולות. כן, אמרתי, גנן טוב יודע איך לגזום את העצים. ויודע איך, יש, אתה מכיר את הענפים האלה שגדלים בין לבין, זה נקרא בלשון החקלאים חזירים. לא יודע למה, אף פעם לא הבנתי למה. אבל לא משנה. כשאתה מוריד אותם, למי אתה עוזר כשאתה מוריד מגזם? למי אתה עוזר כשאתה מגזם כמו שצריך צמח?
לצמח עצמו.
לצמח עצמו, בדיוק. אני מוליד פירות הרבה יותר טובים. כלומר, גידור טוב, גיזום טוב, גבולות טובים, הם תמיד צריכים להיות למען הצמח עצמו, למען הילד עצמו. מה הסכנה, מה זה גיזום רע? גיזום של המחלקה לנוי של העירייה. כי כשהיא גוזמת עכשיו את העצים, למען מי היא גוזמת אותם?
שיהיה יפה לכולם, אבל
בדיוק,
לא לעץ עצמו.
בדיוק, למען הנראות שלנו. כלומר, כשאני מציב גבולות לילד, הם חייבים להיות גבולות למענו, מתוך חשיבה לטווח ארוך, ולא גבולות למעני. כן, אני גוזם אותו כדי שיהיה לי נוח, יהיה לי יפה, יתאים לי, הוא יכבד אותי, הוא לא זה, הוא לא זה. כאילו, אני לא גוזם את הילד לנוי, אני גוזם את הילד על מנת שהוא יוציא פירות יותר טובים. אוקיי? אז עם כל העניין והחשיבות של גבולות וגדרות, אמרנו, גבולות טובים חייבים לבוא עם יותר חיזוק מאשר הגבלה. כלומר, על כל מילת גבול שאתה שם לילד, אתה צריך לשים המון מילים של חיזוק ותמיכה לילד שלך. ואם לא עשית אדם, אל תגיד שום מילת גבול, כי היא לא תתקבל, היא פשוט לא תתקבל. זה בדיוק נהיה עם היתרה, גבולות יתרים. אוקיי? אני צריך לראות את הטוב שהילד שלי עושה, בהקשר שבו אני רוצה גם להגביל אותו. אתה רוצה להגביל, לדבר עם הילד שלך על התזונה שלו? קודם כל, תחזק אותו במקומות הטובים בתזונה שלו. וואו, איך אתה לועס יפה. אתמול ראיתי, אכלת את הבמבה מאוד נקי. כן? ראיתי שוואי, כל הכבוד שאכלת חצי מלפפון בסנדוויץ'. לא יודע מה. אתה רוצה להגביל איזשהו משהו? אתה רוצה להוריד איזשהו משהו? למנוע איזשהו משהו? לתת איזושהי הערה? הכלל הראשון הוא המון 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 חיזוק. המון, הרבה הרבה יותר מזה. כי ברגע שאדם מרגיש, כן, וואלה, אני בא, דודו, וואי, אשריך, איזה יפה החולצה, ואיזה זה, ואני חולה על הקסקט שלך. וזה, ואיזה יפה הלבנים פייק אלה שנמצאים מאחוריך, וכל מיני דברים כאלה. בסוף, אחרי כל הדיבור הזה, אני יכול להגיד, אשמה, אתה יודע, הציץ הזה, לא מדבר אליי. לא יודע מה, הייתי מעדיף בצבע יותר סגלגל. לא יודע מה, אתה מבין? בניתי לך כלי בכלל לקבל ממני איזשהו גדר. אם לא עשיתי את זה, מה אתה מרגיש? שמע, דודו, אלן, בוקר טוב. שמע, הציץ הזה על הפנים. מה אתה חווה?
בוא תעצב אתה במקומי. כן, כאילו... לא, אבל זה כאילו, אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, אבל נראה לי שהנקודה מאוד חשובה שצריכה להיות, שזה צריך לבוא ממקום פנימי ואמיתי, כל הדברים הטובים שאני אומר, כל המחמאות שאני נותן לילד,
בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי להגיד עכשיו. בדיוק מה שרציתי.
אם אני אגיד את זה במטרה לבסוף, אז הוא ישמע רק את הבסוף כנראה.
יפה מאוד, יפה מאוד. וואי, דודו, בדיוק מה שרציתי, והגדרת את זה יותר טוב. זה בדיוק העניין. העניין הוא שבאמת התכלית זה החיזוק, לא ההתעוררות. ההתעוררות זה איזשהו כלי ככה, לתת איזשהו ליטוש קטן. אבל באמת הכלי בסופו של דבר זה החיזוק. כשאני, אם נמשיל את זה לרכב, אז ההתעוררות של הרכב, הגבולות של הרכב, זה ההגה והברקסים. אבל בסוף, מה זה האוטו עצמו? האוטו עצמו זה המנוע והדלק. מה מתקדם? מה נוסע פה בכלל? אוקיי? אז נכון, אני צריך עם ההגה לשים אותו על המסלול, ואני צריך לבלום אותו כשהוא מגיע למקומות על הנכונים. אבל מה זה כל זה שווה? אם אין מנוע, או יש אמפטי, יש לי הגה מדהים, מה אני עם הגה מדהים, ועם ברקסים של מכונית פורמולה אחת, אבל אין דלק. אין דלק בתא. מה יצא מפה? כלום. זה גבולות בלי חיזוק. אז אני קודם כל צריך בכלל לתדלק את הילד שלי. ואוקיי, ואז הוא עולה על איזשהו מסלול של תנועה. אוקיי, שמע, תקשיב, הפנייה הזאת קצת לפה וקצת לפה, אבל המטרה היא תנועה, והתנועה מבוצעת רק על ידי חיזוק. ובאמת העניין בחיזוק הוא באמת להתמלא בזה, כמו באמונה שדיברנו. אני באמת רוצה למלא את עצמי בוואו, בונה, אני ממש מתרשם ממה שהילד שלי עושה. אני לא סתם אומר לו דברים מהפה ובחוץ, כי הילד ירגיש את זה. כן? הילד ירגיש את זה. אסור לי לחזק אותו בצורה מעושה ומזויפת. אני באמת צריך להתפעל מהילד, התפעלות אמיתית. לא, וואי, איזה יופי, בזמן שאני מסתכל בסמארטפון על איזה סרטון שקיבלתי באיזה קבוצה. שזה לצערי, היום רוב ההתפעלות שלנו מכל מיני שטויות ששולחים לנו מכל מיני מקומות. כן? זה מאוד מאוד קשה ככה להתפעל מהילדים שלנו. כן, ילד רוצה להרגיש שמאמינים בו, שאוהבים אותו, שתומכים בו, שמקדמים אותו, שאין פה בית סוער, שהוא לא באיזה בית כלא שכל הזמן רק סוגר אותו ומקביל אותו. ברגע שיש לו את הרגשה הזאת, הוא משתף פעולה, אם לא, אז הוא יעשה מרד של אסירים כל הזמן, מרד של אסירים במרחבים שבו הוא יכול. בכל מקרה, ברגע שיש לי את היסודות האלה, אני בכלל יכול להתחיל לשים גבולות. וכמו שאמרנו, כגודל האהבה וביטוי האהבה, לא האהבה הפנימית, האהבה, הביטוי שלה, שזה גם ההגדרות שדיברנו שיעור קודם, וגם החיזוק, ככה היכולת להגביל את הילד גדלה. סליחה, היכולת בכלל מתקיימת, אבל תמיד צריך לזכור, המטרה היא לא להגביל את הילד, המטרה היא לחזק אותו, כי היחס הוא תמיד בין קערה לקף. כן? הגה, מה לעשות? אני נוסע על כביש, די פעם, יש סטיות, צריך לסדר, אבל מי שמניע אותי קדימה זה המנוע. עכשיו בואו נדבר על גבולות.
אני רוצה אולי לדבר על זה, אתה מתכנן לדבר על זה בהמשך עוד, אבל רק לגוע בנקודה שאני מתאר עצמי שעוברת לצופים בראש, זה שיש הבדל מהותי בין בית כשהוא מתחיל בריאות טבעית, זאת אומרת בית שהזוג מתחתן, נגיד לדוגמה אני הכרתי את הבריאות הטבעית קצת לפני שהתחתנתי, אז הילדים, הילדות שלי נולדו יחסית לתוך זה, לעומת בית שעכשיו יש להם ילד בן 14-15, כן. ועכשיו פתאום אמא באה לו עם השיגונות שלה או משהו כזה. אז זה משהו שאנחנו, אתה עוד נדבר
עליו? שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת ואני אנסה לגעת בה, כן? אני מאוד רוצה לגעת בזה. אז אוקיי. קודם כל, אני רוצה כהקדמה בכלל, בואו עכשיו נדבר על גבולות ועולם התזונה. אנחנו צריכים לזכור, כן, בעולם התזונה יש לנו הרבה מרחבים. זה לא, בפרט בתור יהודים, יש המון מרחבים בעולם התזונה. יש לנו יום חול, יש לנו שבת, יש לנו שמחות, יש לנו ימי הולדת, יש לנו חודש אדר, חודש טוב, דרך אגב, כן? יש לנו משלוחי מנות, יש לנו חג שבועות, כל חג גם תעשיית המזון דחפה אותו לזה, לזה משהו, כן? החג של תנובה, החג של זוגלובק, החג של לא יודע מה, כל תעשייה השתלטה על איזשהו חג, כן? החג של אלית זה פורים, חג של פסח, מה זה? פסח, לא יודע. ביצים ותפוחי אדמה? מה?
תעשיית הבקר.
זה יום עצמאות. אוקיי, בכל אופן, יש לנו חגיגות, יש לנו טיולים, יש לנו את הדודה, יש לנו את הסבתא, מכיר אותה? את הסבתא? את הדודה? יש לנו המון המון מרחבים. כלומר, כשאנחנו מציבים גבולות, אנחנו חייבים שהגבולות יהיו כאלה שיתאימו לכל המרחבים. אם אדם עכשיו עושה איזשהו גבול, ומתייחס לבריאות ולתזונה כמו לכשרות, הוא צריך מאוד להיזהר. צריך מאוד מאוד להיזהר. כלומר, אם אני עכשיו אגיד שלא יודע מה, ממתקים זה מבחינתי כמו שהילד שלי אוכל חזיר, אוקיי, שיהיה לך בהצלחה, אבל תדע לך שיכול להיות מאוד שזה גבול שעלול לייצר נזקים נפשיים לילד הרבה יותר חמור מאשר ממתק. כן? ומה שאני יכול לאכוף בתוך הבית, לא תמיד יהיה נכון לאכוף מחוץ לבית. ומה שאני יכול, לילד אין שום בעיה להכיל את זה, שביום חול לא אוכלים חטיפים, וביום שבת כן אוכלים חטיפים. ילד יכול להכיל דבר כזה. או שאוכלים ביום חול, לא יודע מה, יש הגבל, לא יודע. או שבפורים אוכלים נחשים שקיבלתי במשלוח מנות, אבל בשבת אני לא מסכים לקנות לך את הנחשים האלה. ילד יכול להכיל את זה. כלומר, כשאני בונה את הגבולות, זה כמובן הכל מגיע מהמקום של הילד ומהמקום של הבית, זה בדיוק מה שאתה אמרת. אבל אני צריך קודם כל להשתדל לא לייצר עכשיו איזה, שמע, אין דבר כזה, אני לא אוכלו סוכר לבן. ואז לא יודע, ראיתי כל מיני דברים מופרעים, הורים שחוטפים לילדים שלהם ממתקים מהידיים, מחוץ לבית. זה דבר שיכול לשרוט את הילד לכל החיים. הסכנה פה היא עצומה. תזכרו, כשאני שם גבולות, אני לא שם, זה מבחינתי בדיוק גבולות של נוי, של לגזום את הילד בשביל שהכל ייראה טוב. זה לא לחשוב עליו בכלל. זה לא לחשוב עליו, כי הנזק הארוך טווח הוא הרבה יותר גדול מהסוכר שהולך להיכנס לו לתוך הדם כרגע. הרבה יותר גדול. אז כשאני גוזם... כן.
יום אחד התקשר אליי מישהו שידע שאני מתעסק בכל העניין של בריאות טבעית, עם הספרים, מדימה וכו', ודיבר איתי על גרושתו, היא נכנסה לתזונה של ה-80-10-10, הוא גם היה די בבריאות הטבעית, אבל בכל אופן גרושתו הייתה ממש, מה שנקרא, נכנסה לזה, אתה יודע, כמו...
מאמינה אדוקה.
לגמרי, כאילו שום דבר אין לו ימינה, לא שמאלה. עכשיו, מה שקרה מזה, היא לא לקחה את הילד שלהם לסבים ולסבתות, כי יש שם אוכל מבושל.
וואו.
ונותנים לו אוכל מבושל. ואני כאילו תפסתי את הראש ששמעתי את זה ולא האמנתי, לא האמנתי, כי זה כל כך פשוט להבין שהנזק הוא כל כך עצום, פי לא יודע כמה מהעניין של מה שהתועלת שהיא מנסה להשיג.
יפה, זה בדיוק המשפט שרציתי להגיד עכשיו, בדיוק. רצית להמשיך?
לא, אז זה, אני אומר, הנקודה, ראיתי כמה מקרים, לא, זה הכי קיצוני שנתקלתי בו עד היום, אבל אני אומר, אולי בגלל שאני גדלתי במסגרות דתיות, ויצאתי ועשיתי את הסיבוב וחזרתי, אז יש לי כמו הבחנה כזאת על הנושא הזה, שאני תמיד רואה את זה, ואני כאילו אומר, רגע, יש פה, שימו לב, שיכול להיווצר נזק מסוים על התועלת ממה שאתם רוצים, אוקיי? כי אני, אם אני אתן דוגמה קטנה, אני כשחזרתי בתשובה אחרי הסיבוב שעשיתי, לקח לי 4 שנים להצליח להיכנס לבית כנסת תפילה שלמה, אוקיי? כי בילדות הייתי, אתה יודע, צריך להיכנס, לשבת וכו' וכו' וכו'. אז הדבר הזה היה לי מאוד קשה, זה משהו בפנים. עכשיו, זה אותו דבר בדיוק יכול להיות בעניין הזה, שאם
אחד לאחד.
לאכול בריא, אז הוא לא, גם אם הוא ירצה אחרי זה, הוא לא יאכל.
זה ממש, זה ממש אחד לאחד. וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד עכשיו. כל משפחה צריכה להציב לילדים שלה גבולות הגיוניים ולא מדומיינים. ולא מדומיינים. הגיוניים זה כל משפחה והמציאות שלה, לא דומה משפחת גיגי, שיש לה ילדים שנולדו לתוך הורים פסיכים סתם, שאוכלים
לא,
בריא.
לא, 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 שלא זה. ברוך השם, יש לי הורים מדהימים. בזכותם לא, חזרתי גם.
לא, הפסיכי זה אתה
התכוון. שלא יישמע
לא
נכון.
לא, לא, התכוונתי, אוקיי. גיגי, הילדים שלך, הילדות שלך.
אוקיי, בסדר גמור.
התכוונתי פסיכים של בריאות, כן? שהתגיעו לבית של הורים בריאים כאלה, כן? לא, חס ושלום, כן? תבין את ההומור שלי, כן? שהורים בריאים כאלה שאוכלים שם קמח מלא ואין שם קטשופ, לא יודע, דברים כאלה. לא דומה הילדות שלך לזה סטודנט או סטודנטית שלנו היום, שהיום, אתמול הם אכלו שניצל עם קטשופ, והיום היא התחזקה בבריאות טבעית והיא מחליטה שהיא מעבירה, זה לא אותו דבר, היא לא יכולה להתייחס לילדים שלה באותה צורה, בפרט אם הילדים הם גדולים. כי אם כן, זה נקרא דמיון ולא מציאותי. זה מאוד מציאותי בבית שילדים בו גדלו לתוך בריאות. לא יודע מה, להגיד לילדים, שמעו, אני לא קונה לחם לבן. אבל זה לא מציאותי בבית שאוכל לחם לבן כבר 5 שנים. פתאום להגיד, מחר אין לחם לבן בכלל. זה סכנה מאוד גדולה. בפרט אם זה ילדים גדולים. בפרט אם זה ילדים גדולים. אוקיי? אז מה זה מדומיין, כן? אומרים חז"ל, אל תהיה צדיק הרבה. אותה הגברת של ה-80-10-10, היא צדיקה הרבה. חז"ל אומרים, אל תהיה צדיק הרבה, כן? כי צדיק הרבה מייצר גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. כן, כשאתה מייצר גבולות, אל תייצר גבולות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. כי מזה שתייצר גבולות שהציבור לא יכול לעמוד בהן, מה בסוף אתה תקבל? בעיתה, בעיתה. מהציבור, ברגע שהוא יוכל לבעוט, תזכרו דבר אחד, לא אמרתי את זה בשיעור קודם, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, הילד רוצה להמשיך את מורשת הוריו, את המורשת הטובה והחיובית של הוריו הוא רוצה להמשיך, תסתכל על עצמך, כל אחד מאיתנו רוצה, הוא לא נופל רחוק מהעץ, אלא אם כן בועטים אותו, אם בועטים אותו, הוא יכול לבוא, וואה, לאן הוא יכול להגיע. מאוד מאוד רחוק מהעץ. על ידי צדיקות הרבה וגזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן, הילדים נבעטים מהעץ, נבעטים, פשוט נבעטים, והם לא, ואין להם ברירה אחרת. הם עושים את זה מתוך הבריאות שלהם, מתוך לא הביישן למד. הם עושים כי הם חייבים לחוות שהם בוחרים בעולם הזה, שהם עושים משהו בעולם הזה. בכל מקרה, אז אני אומר, למנוע מילד לאכול משהו, הנה, אני אתן לכם דוגמה, אצלי יש גבול, אני לא מכניס הביתה קולה, בכלל לא מכניס שתייה מתוקה, כמעט, אבל קוקה קולה בוודאי שלא מכניס הביתה, אבל אצלי יודע, אין קולה, אבל אצל סבתא יש קולה. ואז יושב לידי הילד שלי ורוצה קולה. אתם יודעים מה אני עושה? אני לוקח את הקולה ואני מוזג לו את הקולה. אני מוזג לו את הקולה. למה? ככה, כי אתה יושב אצל סבתא ואתה רוצה קולה, אני נותן לך קולה. אם הבאתי אותך לסבתא וסבתא מעניקה קולה, יש קולה. מה לעשות? אני לא יכול למנוע ממך עכשיו קולה. אם היית אלרגי לקולה שיכול למות מקולה חס ושלום, אז לא הייתי נותן לך קולה. אם זה היה חזיר, סבתא אוכלת חזיר, לא הייתי נותן לך חזיר. אוקיי? בסדר, אבל קולה, עם קולה, קולה, קולה של הקולה, בסדר. הנזק מבחינתי בזה שהוא רואה את כל הבני דודים שלו שותים קולה, והוא אסור לי לטעום קולה, זה לבעוט בילד שלי, זה לבעוט בו. ילד כזה לא ימשיך...
ואם הוא רוצה עוד כוס ועוד כוס?
אני לא, כמה שהוא רוצה, לא מעניין אותי בכלל. אתה אצל סבתא, אתה בחוקים של סבתא. אני בכלל לא, שוב, אם הילד שלי בן שנה, אז אני לא אשים לו קולה. אבל אם הילד שלי כבר בן 8, בן 7, הוא כבר אדון לעצמו. אז אוקיי, אני לא אתן לו עוד כוס. אז הוא ילך אחר כך החוצה, וכשאני לא אהיה שם ישים. מה אני מעדיף? ילד שכל מיני מנסה להסתיר? ומאחורי זה, אני רוצה ילד עם אמון, אני רוצה ילד עם חיבור. בא לך עוד קולה, שתה מתוק שלי, תהנה מהחיים, שלא תגיד בסוף, לא נתנו לי לשתות קולה בבית המופרע שלי.
לא, אני אומר את זה, נגיד, אני כי ממני, עם הילדות שמגיעות לסבתא, וגם כולם שמים קולה, אז אני שם להם קולה, אבל נגיד והם ירצו עוד, אז אני עוצר את זה שמה. ככה אני...
אין בעיה, אין בעיה, הכל טוב, יכול להיות, אבל השאלה היא גם בנות כמה הבנות שלך? אם הבת שלך בת 12, אתה גם תעצור אותה עם הקולה?
לא, לא, בת 5-6.
אוקיי, 5-6 היא עדיין, היא על גבול סיום הפרייריות שלה. עוד רגע, היא כבר לא תקשיב, שוב, עוד רגע, נגמר הסיפור. עם כל הכבוד, ילד בן 8, 9, 10, מי אתה חושב שתגיד לו כמה כוסות קולה לשתות? מה, הוא תינוק? עם כל הכבוד.
זה מאוד משתנה בין בגילאים.
כן, זה מאוד, אני אומר, זה חלק מההיגיון והקשיבות שאנחנו צריכים לפתח. גבולות צריכים להיות מאוד קשובים. ואיך מייצרים קשיבות? על ידי חיבור לילד, על ידי אהבה, על ידי חיזוקים. מייצרים קשיבות, ממילא אתה תרגיש, מתי זה כבר לא שייך להגביל את הכל על הבת שלי. ואני מבטיח לך שאם אתה לא תגביל אותה, היא תגביל את עצמה. זה יבוא ממנה. זה יבוא ממנה. עכשיו, אז אתה שואל, רגע, אבל אני חושש, אני אתחיל עם קולה אצל סבתא, הם ירצו גם קולה בבית. פה צריך להעביר משהו מאוד פשוט בגבולות. אני לא מגביל אתכם בקולה. אני לא מוכן שלבית שלי ייכנס קולה. זה גבול שאני שם על הבית, אני לא מגביל אותך. אתה רוצה לך לחבר שלך ששותה קולה, תשתה בקבוק קולה. אני לא, אתה ילד גדול. אני כבר לא בעולם של לקבוע מה נכנס לך לפה ומה לא נכנס לך לפה. אתה ילד גדול. אתה כבר יצאת מהחלוק של אמא, אבל בבית שלנו, אני פה אבא, אני בעל הבית, אני לא מכניס קולה, מה לעשות? אני גם לא מכניס טלוויזיה הביתה, אני גם לא מכניס, לא יודע, עוד כל מיני דברים הביתה. זה גבולות שאני יצרתי, זה אני יצרתי. אני, לא יודע, עכשיו הילד שלי הולך ובאיזה תור לרופא שיניים ויש שם טלוויזיה. ואני כבר גדול, כן? אני כבר לא איתו בכלל, אני לא יודע, יגיד לו, אני לא מרשה לך להסתכל על טלוויזיה, מה אני יכול לעשות? מקווה שהחינוך שנתתי לו ייתן לו את הערכים, שאיתם הוא לא רוצה לראות את כל הג'אנק תודעה שמחדירים לו שם. אבל אני לא יכול, עכשיו כאילו, אני צריך להיות בקשיבות, כן? ואם זה ילד קטן, אז אני אשתדל לא לבוא איתו לתור הזה שיש שם את הטלוויזיה, לצורך העניין. הכל פה צריך להיות מאוד 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 קשוב. איך אנחנו יודעים שאני קובע גבולות נכונים? במילה אחת, שמחה. שמחה. אם אני מרגיש שהילדים שלי לא שמחים, קבועים, כל הזמן גם מנדנדים לי על איזשהו משהו, יכול להיות שהגזמתי בגבולות. אני אתן לכם דוגמה אישית מאצלי. אני מאוד לא אוהב להשתמש בלחמים תעשייתיים. אנחנו משתדלים שהלחם שהילדים שלנו הולכים איתו לבית ספר, זה לחמים שאנחנו אופים. אבל מה לעשות? הילדים אוהבים גם את הלחם מהסופר הזה, המלא, 100%, עם שיפון, עם כוסמי, אבל עם הרכות הזאת ועם הסופר ועם כל הדברים האלה. אז פעם היינו מוצאים איזה לחם כזה בלי חומרים משמרים, וזה והילדים האהובים העלימו אותו מהסופר. עכשיו באזור שלי יש רק לחם עם חומרים משמרים, עם כל מיני דברים שאני לא אוהב שנכנסים. אוקיי, אז אני משתדל שילדים כן יקחו סנדוויץ'ים ממני, והילד שלי הגדול אין לו שום בעיה, הוא לכתחיל ומעדיף את הלחם שלנו, אבל הבת הקטנה, היא מוכנה פעם, פעמיים בשבוע, שלוש, את הלחם שלנו, אבל היא רוצה גם את הלחם שלהם, גם ככה היא כמעט היחידה בגן שמקבלת לחם חום. גם ככה היא היחידה. אז היא רוצה לפחות שהוא לא ייראה לחם ביתי, היא רוצה לחם עם לוק תעשייתי, אוקיי? אז אני מנסה, תאמינו, כמה אני מנסה וניסיתי לקנות תבניות, שהלחם שלנו ייראה זה וזה וזה, וללמוד מה, הכל ניסיתי, אבל בסוף אני רואה שהיא ממשיכה לחפור, לא, אני רוצה את הלחם הזה. אני רוצה את הלחם הזה. אז מה אני מבין מזה? שאני צריך להביא לה את הלחם הזה. זה, אני, מה לעשות? ואני עושה את זה לא בלב טוב, אני קונה את זה וסותם את האף כשאני משלם על זה בקבלה. אני כל כך לא אוהב את המוצרים התעשייתיים האלה, כל כך לא אוהב שהם נכנסים אל הבית. אבל מה לעשות? כנל קונפלקס. שנים אני מנסה להוציא את הקונפלקס מהבית, אבל אני מרגיש, אני לא קונה, לא קונה, אחרי זה חודש פתאום, אבא, מה זה? הוצאת את הקונפלקס. אני קונה את הקונפלקס הכי טבעי שאפשר. בסדר, אז אני קונה פעם בשבועיים, פעם בשלושה קונפלקס. אני רואה, הם לא בשלים להוציא את זה עדיין. אבא, את הגדולה כבר זה לא מעניין אותה. הקטנים, זה הרעל שיש במשפחה. אז אני אומר, אני לא נתתי פה עצה לאף אחד. אני נותן דוגמה מאצלי את העבודה החינוכית שאני עושה עם הגבולות. ויש דברים שהצלחתי להוציא מהבית, ויש דברים שלא. כן, ויש דברים שמדי פעם חוזרים, כן, וחטיפים. זה דבר שהילדים שלי יודעים שאין באמצע שבוע, אבל לא יודע מה, יש איזה טיול, או עכשיו אנחנו בסופר וממש מתחננים, אז אני אתן להם איזה חטיף באמצע שבוע. ובשבת אני נותן להם. עכשיו אני רוצה לדבר על עולם החטיפים והממתקים, אם הגענו לנושא, אז זה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. בפרט לכבוד חודש אדר, חודש הממתקים. כן, שזה נורא מצחיק, כי העניין של הדר, זה ממש מדהים, הרי אומרים חז"ל, למה הייתה כל הגזרה? בגלל חטא אכילה, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. בגלל שעם ישראל נהנה מהסעודה של אחשוורוש, כל הרעות הגיעו עליו, כל הגזרות של המן הגיעו, בגלל שנהננו, כלומר, כל היסודים של פורים הגיעו בגלל חטאי אכילה. מדהים. ואיכשהו היום פורים הפך לחג הכי מורעל שיש. כאילו שהילדים מורעלים כבר, זה... זוכר פעם, הבת שלי נולדה קצת לפני פורים, בי"א באדר. אז היינו בית חולים, פשוט עוברים לך בבית חולים שיירות, מאמיסים אותך בממתקים, אתה רוצה ערים, ערים של זבל, ערים, זה משהו מטורף, חבל על הזמן. כן, וכולם רוצים לעשות טוב, לחלק לחולים מלא מלא ממתקים, תודה רבה, נפלא. בכל אופן, אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי חטיפים. חטיפים, אני אומר את זה, אמרתי את זה גם פעם באיזה לייב של אלים, אני לא קורא להם חטיפים, אני קורא להם חוטפים. מי שנחטף פה זה לא החטיף, מי שנחטף זה מי שאוכל את החטיף, כן, הוא נחטף. החטיף חוטף אותך, לאן הוא חוטף אותך? לעולם שאין בו גבולות ואין בו מיצרים ויש בו עונג מופרע, כן? העונג של החטיפים הוא מתוכנן וממשקיעים מיליוני דולרים כל שנה להפוך את החטיפים לממכרים בצורה בלתי נשלטת, כמו שנאמר, זה טבעי שלא תשלוט בעצמך. כן, זה הפרסומת של אחד הטפו צ'יפסים למיניהם. אז החטיף מעוניין שאני אחטף בתוכו, ממש, שאני אאבד שליטה. כלומר, הסכנה של חטיפים מעבר להרעלה התזונתית, שזה הסוכר, השמן, המלח, כל החומרים המגרים שהם דוחפים פנימה, שזה פשוט הרעלה של הילד, הסכנה יותר גדולה בחטיפים זה הסכנה הנפשית. שהחטיף פשוט מייצר סביבה רוויית גירויים לילד. כן, הוא גורם לו להתקשות בתחיית סיפוקים, ולהתרגל לגירויים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ילד מורגל לחטיפים, אחר כך, למה אנחנו מופתעים מזה שקשה לו להקשיב בשיעור? והוא צריך רטלין. אתה הרגלת אותו לרמות מאוד גבוהות של גירויים, כמובן זה לא רק חטיפים, זה טלוויזיה, זה סמארטפונים, זה כל העולם הזה. זה חלק מעולם עתיר גירויים. אמא שלי מספרת לי שכשהיא הייתה ילדה, חטיפים זה היה משהו שהם הכירו פעם בלא יודע מה. כן, זה הדוד העשיר היה מביא איזה שוקולדה. וזה היה משהו של פעם בלא. היום חטיפים בזיל הזול, ובחינם חינם, אתה קונה אותם במערזים ככה לציבור, ועד רבה, ככל שהציבור יותר עני, אתה תראה שהם יותר חטיפים באיכות יותר גרועה. אז הזמינות היא מאוד פשוטה, וההורים באיזשהו אופן רוצים את העוצמה החוטפת של החטיף, כי ילד חטוף הוא ילד שקט, נכון? ילד שנחטף על ידי ביסקוויט, או נחטף על ידי במבה, זה ילד שנותן לי שקט תעשייתי לאורך חבילת הביסקוויטים, נכון? ושקט זה דבר שאנחנו בתור הורים נורא אוהבים לקבל. הבעיה היא שקודם כל צריך לדעת, זה חרב פיפיות. אתה מקבל שקט, ועל השקט הזה אתה מחזיר בריבית דריבית. כי אז אתה מקבל לא רק ילד שלא השקעת אותו באמת, אתה מקבל גם ילד עם מלא סוכר בדם ועם שוגר רש, והוא מוציא עליך רק כך את כל האנרגיות שזה, אז קודם כל זה לא משתלם בטווח הארוך. כן, אני מדבר פה להבין את המשמעות של חטיפים, ועד כמה חטיפים בבית של בריאות טבעית, אסור להם להיות משהו שנמצא בבית. כן, יש את הארון של החטיפים, היום זה דבר מאוד פופולרי, בכל בית יש את הארון של החטיפים, הממתקים והשוקולדות, ואני רואה כאילו תמיד כזה יחסית גבוה, שרק ההורים מגיעים אליו, אז הילדים כבר בגיל 3, לוקחים את השרפרף, טפסים על השיש, מטפסים ומוציאים משם. ראיתי את זה בהרבה בתים. כן, זה הארון הראשון שהילדים לומדים להגיע אליו, הארון של החטיפים. אז אני אומר, כל אחד לפי המדרגה שלו, אבל אין סיבה שהארון הזה יהיה קיים בבית. תשאירו אותו בסופר. אנחנו לא צריכים בבית המרחב העתיר גירויים האלה. אני שוב אומר, מי שיש לו היום את הארון הזה, אל תסגרו אותו היום. אבל כן, תביעו רצון להתחיל לצמצם את הארון הזה. כי הארון הזה הוא למעשה ממש, מה יעשה הילד ולא יחטא? כן? אתם שמים לו חור, איך הוא לא, כאילו, הפרצה קוראת לגנב. ואני תמיד קורא לחטיפים פריצות תזונתית. כמו שיש פריצות שלא חסרה היום בכל מקום, החטיפים והממתקים זה פריצות בעולם האוכל, זה פשוט אותו דבר. זה משהו נורא נורא מגרה, נורא מלהיב, ולא מקדם אותך לשום מקום, אדרבה מדרדר אותך. כן, לא נולד שום דבר מזה. כן, זה אותו דבר בדיוק, זה אותה אנרגיה בדיוק. ולצערנו, דווקא בציבורים יראה השם, שבהם לא מכניסים את הפריצות מהצד האחד, מכניסים המון את הפריצות הזאת, יותר מאשר בציבורים אחרים. כי כנראה להם יש...
לא יודע אם יותר.
יותר.
כי זה לא שמה בלולו וכאלה, זה לא, אין תקציב.
הרבה. אז תתפלא. הציבורים שהם צרכנים מאוד מאוד גדולים של חטיפים, זה דווקא הציבורים הכי עניים בארץ. הכי עניים בארץ. כן, יש לזה הרבה סיבות, ואני לא בא בהאשמה, אבל זו המציאות. צריך להבין שהפגיעה פה היא קודם כל נפשית, ערכית, רוחנית. אתה מרגיל את הילד להיות עם סף ריכוז מאוד נמוך, עם יכולת חיית סיפוקים מאוד נמוכה. אתה פשוט, אם דיברנו על גבולות, אתה מונע מהילד בסופו של דבר לגלות את דרכו ולגלות מי הוא. כי אתה כל הזמן מגרה אותו בצורה מאוד גדולה. לכן העניין של חטיפים וממתקים חייב הגבלה, כל אחד במדרגה שלו. כל אחד במדרגה שלו. ואין שום בעיה לשים את הגבולות האלה. תשמעו, אני לא מכניס לבית שלי יותר מ-X, Y, Z חטיפים בשבוע. זה גבול שאני שם לבית שלי. כן, עזבו רגע את סבתא, עזבו את דודה, עזבו את מה שקורה בכיתה, עזבו את מה שהמורה זורק לו. עזבו את היום מעולה הולדת. קודם כל תתחילו בבית, ביתי הוא מבצרי, תהפכו את הבית למבצר. אז מה זה אומר מבצר? תעשו את הגבול הנכון שלו, יהיה מדומיין. אצלי אין לי בעיה להגיד, אין ממתקים בבית כל השבוע, חוץ משבת. אבל בבית שבו יש ארון מלא, אל תעשו דבר כזה, תעשו הגבלה. אנחנו, לא יודע מה, כרגע יש X ממתקים, תעשו X כפול 0.8, סתם אני אומר. ולאט לאט הורידו גמילה, אני קורא לזה תוכנית גמילה. הגבול צריך להיות בצורה של גמילה נכונה ומבוקרת עם תשומת לב. דבר נוסף לגבי חטיפים, תמיד שואלים על איזה חטיפים כן לאכול. אז הכלל הוא, כן, פעם שאלה אותי איזה אימא לתינוק, תינוק בן 8 חודשים, תגיד לי, איזה חטיפים אתה ממליץ לתת לילד? אמרת לה, מה, הוא מבקש ממך חטיפים? אמרת לו, לא, אני ראיתי, כאילו, לא נראה לי יודע לדבר עדיין. אמרתי, לא, ראיתי פשוט, יש חטיפים לילדים קטנים, חטיפים לתינוקות. אמרת לה, שמי, כל עוד הוא פרייר, ולא מבקש חטיפים, למה את רוצה בכלל להכניס לו את הדבר הזה? למה להכניס לו למזון המתואז מהמגרה הזה? ביום שהוא יתחיל לבקש, תתחילי לדבר, אבל קודם כל הוא לא מבקש, אין שום סיבה להביא לו את זה. כן, ילד, אין שום סיבה שאת גיל שנה, שנתיים בכלל ידע מה זה חטיף. אין שום סיבה, הוא לא צריך לדעת, ברגע שהוא יודע, תתחילו להתמודד. אוקיי. עכשיו, איזה חטיף עדיף? החטיף העדיף הוא החטיף הכי פחות גרוע. מה זה, כן, לא אמרתי הכי טוב, כי אין טוב. זה הכי פחות גרוע. מה זה אומר הכי פחות גרוע? כמה שפחות מגרה. כלומר, שמאחור יש כמה שפחות רכיבים, שיש פה כמה שפחות דברים שמתחילים ב-E, שאתם כמה שיותר מבינים מה כתוב מאחורה, שכמות המלח או הסוכר כמה שיותר קטנה, צורך העניין קונפלקס, שאני קורא לו חטיף, כן? קונפלקס זה חטיף, לא ארוחת בוקר. אולי של אלופי עשיו, כן? אבל לא של עם ישראל. זה חטיף, חטיפי בוקר אני קורא לזה, לדגני בוקר, מה שהתעשייה רוצה לקרוא. אז אם אתם קונים קונפלקס, שימו לב, יש לכם קונפלקס שנראה נורא בריאותי, עם ציורים של פקנים ודבש, תסתכלו מאחורה, 30% סוכר. זה ממתק לכל דבר ועניין. אז תקנו קונפלקס עם 4-5% סוכר. זה עולם אחר לגמרי. כן, יש קונפלקס עם המון מלח, יש קונפלקס עם פחות מלח. אז זה המהלך, אותו דבר. יש דוריטוס בטעם חריף, אש, חמוץ, צ'ילי, אמריקאי, מקסיקאי, גריל, כן? תשתדלו לתת לו את הדוריטוס בלי שום טעמי אחרים, לפחות שלא יהיה עוד גירוי. גם ככה הדוריטוס סופר מגרה, הוא גם מלוח, גם שמן, גם קרנצ'י, למה צריך גם להוסיף לתו את טעם של פלאפל ופיצה? אתם מבינים? כאילו לנסות להוריד את רמת הגירוי ככל האפשר. אומרים לי, תן דוגמאות. כן, תמיד שואלים, האם במבה זה בריא? אז במבה זה לא בריא, זה לא בריא. זה חטיף, זה מתועס, זה מלוח. כן, זה מלא בשמן, בבוטנים כלואים ומאופשים. זה לא בריא, אבל האם הוא חטיף עדיף על דוריטוס בטעם, לא יודע מה? כן. בוא נגיד מרשימת החטיפים, במבה היא אחד החטיפים הפחות גרועים בעולם החטיפים, אבל היא לא חטיף טוב, אנשים חושבים שהם מזינים את הילדים שלהם בבמבה, אתה לא מזין, זה חטיפה לכל דבר ועניין, אבל זה חוטף נחמד כזה שמקיים את אמנת מינכאוזן, לא איזה חוטף כזה חמאסניק, לא נעים, כן.
פופקורן הוא גם חטיף יחסית.
כן, פופקורן בפרט, אפשר לעשות אותו בבית, אפשר לעשות אותו באוויר חם, אפשר לעשות אותו עם שמן זית, לא יודע מה, אפשר גם הוא חטיף פחות רעיל, בייגלה לא מאוד מלוח, כן, יש בייגלים מופגזים במערך, בלי מלא טעמים, גם חטיף פחות רעיל, כן, אני נותן דוגמאות, גם אם הם קצת מלוחים ושמנים, הם תמיד יהיו מלוחים ושמנים, לפחות הטעם בהם יהיה קצת טבעי, ובסופו של דבר אני רוצה ילד שיהיה לו קשיבות לעולם הטבע. בסופו של דבר אני רוצה ילד שיואב לאכול תפוח או בננה. ילד שמתרגל לאהוב חטיפים בטעמים סינתטיים, בטעם של טעם של טעם, הוא כבר מאבד את הקשיבות שלו לטבע. אוקיי? אז זה בהקשר הזה של החטיפים.
בעניין החטיפים זה להוריד למינימום גירוי, זאת אומרת החטיפים אם כבר יש אז כמה שיותר פשוטים, מה שנקרא, אבל גם פה ניתן נקודה שזה מאוד משתנה, שכל אחד צריך לקחת ולהתבונן אצלו בבית, מה המצב ומשם לגזור. נגיד, הילדות שלי, אני יודע שנגיד פירות וירקות ודברים כאלה, זה בשבילהם גם סוג של חטיף, כאילו הם עפות על זה. זאת אומרת, אם יש עכשיו טוטים ויש דברים כאלה, אז זה משהו ש... אבל כי הם גם נולדו לתוך זה ולא שיניתי להם, לא שהם לא אוהבות ממתקים ובגן הם לא מקבלו פה ושם, כן? זה משהו אחר, אבל אני אומר, יש את הבסיס הזה שזה גם מאוד משתנה. אז ילדים שלתוך זה, זה...
אז נתת נקודה מאוד חשובה, שבאמת אפשר עד רבה להפוך את החטיפים כל מיני פירות מיובשים אקזוטיים, או ליצ'ים, או איזה פירות כאלה יוקרתיים, דובדבנים וטוטים, דברים יותר יקרים שפחות קונים, וזה נהיה בחינה של חטיף. כמובן שאפשר גם לעשות בבית כל מיני חטיפים ביתיים, אבל שוב, בסוף רוב הילדים כשהם קצת גדלים, רוצים את השקית הסגורה הזאת עם המותג, ללכת ככה בכניסת שבת כמו כל הילדים. אין בעיה, אני מכבד את זה, הכל בסדר. כל אחד צריך לקבוע את הגבולות בהתאם למה שהילד יכול לעמוד בו. כן, למשל, אני נורא רוצה שהילדים שלי לא אוכלו את הדוריטוס בכל מיני טעמים כאלה, אבל מסוד, הבן שלי אומר לי, אני לא מסכים לצהוב, אני רוצה, לא רוצה, אני רוצה את הדוריטוס עם הטעמים. אבל מה, יש דוריטוס עם טעמים שיש בו גם אספרטיים, ויש בלי אספרטיים, אז אמרת לו, שמה, אני שם גבול, זה עם האספרטיים, אני לא קונה לך. לא מוכן. ואין שמסוגל להכיל את זה, אם הייתי רואה שהוא לא מסוגל להכיל את זה, הייתי קונה לו גם את זה עם האספרטיים, אני אומר לך בכנות. אבל הוא מסוגל להכיל את זה שאני מאפשר לו את כל הדוריטוסים לשבת, חוץ מזה שיש בו אספרטיים.
אספרטיים בדוריטוס?
כן, בדוריטוס חמוץ חריף, יש אספרטיים. חמוץ מתוק, לא זוכר, אחד מהם. חריף מתוק, לא יודע, משהו כזה.
זה במסף למונוסודיום גלוטומט שלו?
בוודאי, בוודאי. מנדחר שם. טוב, אז בכל מקרה, זה העניין בהקשר הזה של כל עולם התקים, כלומר, לשים את הגבולות, לעשות זה בצורה חכמה ונכונה, כי אנחנו למעשה מיישמים עכשיו את מה שלמדנו. והכל מתוך אמונה, אני מאמין שהילד שלי לא, זה לא מה שהנשמה שלו רוצה חטיפים, אבל זה המקום שלו, זה המציאות, זאת הקליפה שקיימת עליו, ואני לא יכול לקלף אותה ממנו טרם זמנו, הוא בסוף לא יבקש חטיף משבת כשהוא יהיה בן 25, כן? אני מאמין שהוא לא ילך לבית כנסת עם חטיף, כן? נראה לי שהוא הרבה לפני יעזוב את זה, תן לו בגיל הזה, זה הנורמליות. הלא כך נורמלית של התקופה שלנו, בסדר, צריך למזער נזקים, ואני אומר, וכל אחד יקבע את הגבולות שנכונים לו.
אז אם נסכם בעצם את השיעור שהיה לנו היום, כי אנחנו מגיעים ככה לסיום, אז בעצם דיברנו בשיעור הזה על גבולות, גבולות, מה שאנחנו, על מנת שנוכל לשים גבולות, אנחנו בעצם צריכים לתת הרבה הרבה תמיכה ואהבה, שבעצם הם העיקר והגבולות הם הנספח שלהם, נכון?
הם כלי שמשרת את התמיכה והאהבה, כן.
הגבולות הם כלי שמשרת את התמיכה והאהבה, אבל הם צריכים להיות הרוב זה התמיכה והאהבה שאנחנו נותנים לילדים, ולבחון את הגבולות שלנו בעצם. זאת אומרת, אם אני אקרא לזה בשפה, זה לראות שזה אקולוגי. זאת אומרת,
יפה.
כי אם זה לא אקולוגי לנו, הגבולות האלה, אז זה לא יקרה, זה כמו אם בן אדם רוצה להפסיק לעשן, והוא במיליון אחוז והוא יעשה הכל, אבל הוא לא בדק רגע האם זה אקולוגי לי מבחינת מה אני מפסיד פה, הוא לא לוקח את מה יכול להיות לו, אם הוא לא פותר את העניינים האלה, כנראה זה לא יעבוד. ואותו דבר פה עם גבולות, אם זה לא יהיה לנו אקולוגי, אפילו שאנחנו רוצים, ואנחנו, מה שנקרא, הולכים על זה בכל הכוח, זה לא יתפוס לאורך זמן, וזה אפילו יכול לגרום לנזק יותר גדול.
יפה, אני מחזיר את זה. אני רוצה שהילדים שלי יאכלו רק אוכל טבעי ואמיתי. זה הרצון שלי בסדר, אני לא נטשתי את הרצון, גם אם כרגע הילד שלי אוכל טאו צ'יפס בטעם שמנת בצל. לא נטשתי את הרצון. בסדר, זה במסגרת המציאות, זה מה שאני מאפשר, זה מה שאני נותן. אוקיי? אני לא נטשתי את הרצון. בגלל זה אני גם לא לחוץ מהטאפו צ'יפס הזה, הוא לא מדאיג אותי, אני לא צריך למנוע מהילד להכיר את סבתא, בגלל שלסבתא יש את הארון, ולסבתא יש ארון, ארון, כן, שלא תחשבו, כן, זה לא הארון של איזה, זה הארון של סבתא, הרבה נכדים, הרבה ארון, אבל בסדר, להכיר את סבתא יותר חשוב, כן.
מה השיעורי בית שאנחנו בעצם יוצאים מפה?
השיעורי בית זה מה הגבולות, להציב גבולות, לבדוק מה הגבולות שאנחנו רוצים לשים, ועד כמה הם לא מדומיינים, עד כמה הם הגיוניים, ולבחון אותם, כן? איזה גבולות אני רוצה לשים? קודם כל, איזה גבולות אני רוצה? למשל, אני מאוד רוצה שהילדים שלי לא יאכלו לחמים מתועשים יום-יום. אני רוצה, אבל אני רואה כרגע שהגבול הזה, too much, מה לעשות? זה המציאות. אוקיי, אז אני בהמתן, הכל בסדר. אז אני משתדל להביא את הלחם המתועש הכי טוב שאני מוצא בסופר. ואני משתדל שלא כל יום הבת שלי תאכל אותו ושהיא תזרום ולמצוא לה כל מיני טריקים אחרים. אבל אני קובע את הגבולות, מה אני רוצה שיהיו הגבולות, קודם כל מה אני רוצה הגבולות, ומה בפועל אני מסוגל, איפה אני בפועל מסוגל לשים את הגבול. כלומר, מה הגבול שאני מעוניין בו, הרצוי, והגבול המצוי, שהגבול המצוי חייב להיות לא גבול של שבסניק, ולא גבול של יסמניק, גבול של דמות מחנכת, של הורה, כן? כי אם זה יהיה גבול יותר, מביא חורבן, חלילה וחס, שנזכה רק להפריח אילנות נפלאים בבית שלנו.
אמן, אמן. אז לקראת, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו ניפגש באותו יום, באותה שעה. נכון? פורים, מתי יוצא? פורים זה עוד שבועיים.
עוד שבועיים.
אוקיי, אבל שבוע הבא יום חמישי בשעה 3.
רגע, עוד שבועיים ניפגש גם בפורים?
על מה נדבר שבוע הבא?
על מה נדבר שבוע הבא? על מה שנדבר שבוע הבא.
על מה שנדבר שבוע הבא. יאללה, מדהים. אנחנו נעדכן אז במהלך השבוע בקבוצה מה יהיה הנושא.
אוקיי.
ובינתיים הכי חשוב לעשות את ה... לקחת באמת ולבדוק מה הגבולות שלנו, מה הגבולות שאנחנו רוצים להציב, לראות שזה משהו שאנחנו שלמים איתו, שאנחנו יכולים לעמוד בו, שהילדים יכולים לעמוד בו.
והאם אני מביא קערה של התחזקות ביחד עם הגבולות האלה?
חד משמעי. אז תודה רבה יאיר, תודה.
תודה דודו.
מלמד, זה גם לי שם את הפוקוס תמיד, אתה יודע, זה מתעסקים, מתבחבשים בדברים האלה, וזה תמיד צף, ולכן אני חושב זה משהו ש... כמו מוסר, צריך תמיד להתעסק עם זה, כי זה...
לגמרי, לגמרי.
מעלה את הדברים המובנים מאליהם, כביכול זה מזקק אותם, ומעביר אותם. אז צופים יקרים, תודה רבה. אם יש לכם שאלות, תרצו לשאול משהו, תרצו להוסיף משהו, תכתבו בתגובות, ואנחנו כמובן נשמח לענות. שבוע מבורך ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום, חודש טוב.
חודש מבורך ושמח.